לצור מחצבתי במחניים באמת שמחה גדולה ולראות שברוך השם ממשיכים בפעילות. אני רוצה לדבר על הנושא הזה שהוא מאוד משמעותי מבחינת מבחינת הציבור בישראל, כי כל שנה מתים במדינת ישראל בסביבות ה-90-100 איש בגלל שאין להם איברים. מדינת ישראל הייתה צריכה להיות אחת המדינות הכי טובות בתחום הזה של תרומת איברים, כי זה חסד גדול. והשאלה מה קורה, למה אין תרומת איברים במדינת ישראל? ומסתבר להניח שחלק גדול מהדברים קשורים לצד הדתי, כי עשו סטטיסטיקות במקומות כמו קיבוצים של השומר הצעיר, וגם שם התגובות של האנשים הם הרבה פעמים תגובות דתיות, אפילו שהם לא דתיים ואולי אפילו אנטי דתיים לפעמים, אבל התגובה שלהם היא תגובה דתית. הם אומרים כל מיני דברים של אני לא יודע מה יקרה אחר כך איתי, ואם צודקים הדתיים אז איך אני אקום אם אני אתן בלי לב, וכל מיני
אפילו שומר
הצעיר. אז יש איזשהו, זאת אומרת שיש איזשהו השערה שהנושא הדתי הוא מאוד משמעותי לגבי תרומה, כי מדינת ישראל הייתה צריכה להיות המקום שהכי הרבה תורמים בעולם, בגלל שזה יהודים, זה מבינים שזה מצווה, ומצווה... למה? אם זה מצווה? עובדה שכל המצוות, אנשים מוסרים נפשם עליהם. אם זה מצווה, הצלת נפשות, זה עם ישראל. הצלת נפש בישראל. ומה אכפת לבן אדם לתרום את האיברים שלו אחרי שהוא מת? זה ממילא אחר כך נהיה אדמה. זה לא... ואפילו אנשים שואלים, למשל, על... כשאנשים אומרים לי, אבל אם אני אתרום... ברצינות שואלים אותי, אז אני אומר להם, ומי ששרפו אותו במשרפות באושוויץ, אז הוא לא יקום שלם, הוא יקום שלם. זאת אומרת, אם אדם עושה למצווה, ברור שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את ה... זה אין בעיה עם ה... אבל הנושא הזה, עכשיו, כל הדברים האלו, כשאנחנו מדברים על תרומה, אז אנחנו צריכים להיות בטוח שאדם באמת מת. אם אדם תורם כליה, אז הוא יכול גם לתרום כשהוא חי. אבל אם אדם תורם את הלב, אז אני צריך להיות בטוח שהוא מת. ולכן הרב פיינשטיין, לפני הרבה שנים, כשהתחיל קריסטן ברנייט בדרום אפריקה לשתול לבבות, אז הרב פיינשטיין כתב שזה איסור חמור, זה הורג שני אנשים, זה הורג את הנותן וזה הורג את המקבל, בגלל למשל ברנייט עצמו לקח את זה מאדם שהיה יחסית חי. הוא כותב את זה, הוא היה קושי, והוא כותב שזה כבוד לקושי שהלב שלו הלך למישהו לבן. כן, ככה זה היה. לא, הוא לא תפס אותו מהרחוב. זה אדם שהסיכוי שלו לא היה מאוד גדול, אבל הוא לא חיכה. לא, הלבן. הרופא החליט שזה כבוד, מילא אתה משער, הוא כתב את זה. זה היה אז אפרטהייד, היה... זה התפיסה כזאת שזה כבוד. אז זה ממילא, זה אחד, אתה ממיד. היו כמובן שהיה, אבל ומי שקיבל את הלב חי 11 ימים משהו כזה, לא? אז זאת אומרת, אז יכול להיות שגם בלי השתלה הוא היה מת, אבל הוא היה מת הרבה יותר מאוחר. אז רבו שפיינשטיין כתב, זה הורג שניים, אסור לעשות השתלת לב. אבל אחרי 10-15 שנה שהמדע התקדם, ובעיקר מה ששינה את פני עולם המדע בתחום הזה של השתלת איברים, שמצאו חומרים שמצליחים למנוע דחיית איברים. זה היה השינוי. ברגע שמצאו חומר טוב שמונע דחיית איברים, ברגע הזה כבר המדע, פתאום אנשים התחילו לחיות המון זמן. אבל עדיין היה שאלה מבחינת המוות. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים להגדיר מהו רגע המוות. ברגע שכבר יש חומרים להחזיק את הלב הרבה זמן, אז זה כבר הורג אחד ולא שניים. אנחנו גם את זה לא רוצים להרוג, אז מה זה נקרא בן אדם מת? עכשיו, במשך הזמן אנחנו רואים שהגדרת אדם מת זה שאלה חברתית, פילוסופית, משפטית, דתית, זה לא שאלה רפואית. כי אתה צריך לשאול מה זה נקרא מת. מה אתה יכול להגיד? שמת זה שכל תאי הגוף מתו, נכון? זה מת. זה הגיוני. אבל זה לא ככה, אנחנו היום קוברים אנשים שלא כל תאי הגוף מתים. זאת אומרת, למשל, מת שהתגלח לפני, הספיק להתגלח לפני שהוא מת, אם תפתח את הקבר אחרי שבועיים, אתה תראה אותו עם זקן כזה של ספירה, מתאבל על עצמו. אז או הציפורניים ממשיכים לגדול. זאת אומרת שמוות זה לא מוות, אז כבר אי אפשר להגיד שמוות זה מות כל תאי הגוף, אלא מוות זה משהו אחר. אז השאלה היא, אתה יכול להגיד שזה עיבוד מוחלט של, ובלתי הפיך של כל פעילות הלב, מחזור הדם ומערכת הנשימה, זה מה שהגיוני, או שאתה יכול להגיד שזה עיבוד מלא של כל התפקודים המוחיים. זאת אומרת שהמוח בעצם לא פעיל, ויכול להיות שגם אם אתה הצלחת באופן מלאכותי להחזיק את הלב, אז זה לא אומר שבעצם האדם הזה חי. כי גם אם תיקח לב ותשים אותו פה על השולחן ותחבר אותו למכונת הרשמה, הלב יעבוד. אז זאת אומרת שהנושא של ההגדרה היא מאוד מסובכת, מה זה נקרא מת. ואנחנו נראה, יש לנו פה בחוברת כל מיני ניסיונות הגדרה בחז"ל מה זה נקרא מת. למה היה חשוב לחז"ל למה בן אדם נקרא מת? כי צריך לדעת מתי אפשר לקבור אותו, וגם צריך לדעת למשל מתי הוא מתמה, וצריך לדעת אם למשל אדם נמצא ויש מפולת בשבת והבניין נופל, עד איזה שלב אתה עדיין מחפש אנשים שמתים. כמה היום זה, ההגדרות השתנו, היום יש מכונות החייה, אתה יכול למצוא מישהו, אבל זה שאלה, מצאת כבר כמה מתים, אתה צריך להמשיך לחפש, מוצא לך לך לשבת, אסור לך. כל הדברים האלו צריכים הגדרות של רגע המוות. אז בואו נראה מה שכתוב מסכת תועלות בעמוד 1. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. זה? תחת לזקן. אז תראו מה שכתוב. אדם אינו מטמא, ועמוד אחד. עמוד אחד זה לא עמוד הראשון, זה עמוד אחד. לא, אחד. יש בהתחלה את פעילות המכון. זה מעל הטבע, זה לפני. כן, זה 8 בספר. אבל זה 1 בחוברת. אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו. אתם רואים פרק ראשון משנה זין. אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו, אפילו מגויד, אפילו גוסס וזוקק ליבום, פותר מן הבום, ומחיל בתרומה ופוסל מן תרומה, וכן בהמה וחיה, אינם מטמאים עד שתצא נפשם. מה קרה אם הוא תז ראשן, הורדת את הראש, אפילו מפרקסין טמאים, כגון הזנב של הלטאה. אם אתה לוקח לטאה ואתה הורג אותה, והזנב שלה ממשיך לפרקס, זה לא נקרא חי. זאת אומרת, ברגע שהורדת את הראש, זה ברור שזה מת. עכשיו, אז זה ההגדרה בתומה. בשבת, תסתכלו בעמוד הבא, בהלכות שבת. מה כתוב שם? ג' מי שנפלה עליו מפולת, ספק חי, ספק מת, ספק הוא שם, ספק אינו שם. אפילו אם תמצא לומר שהוא שם, ספק עקום, ספק ישראל, אולי הוא גוי. מפקחים עליו, אף על פי שיש בו כמה ספקות. זאת אומרת, אתה עדיין ממשיך לפס, אולי הוא גוי, אולי הוא חי, אולי הוא מת. אתה בשבת נפל בניין, אתה צריך לחפש. אולי תמצא שם מישהו חי. ד' אפילו מצאו מרוצץ שאינו, זאת אומרת, הראש שלו ממש שבור כזה, שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, נגיד, אי אפשר להציל אותו, ודאי שלא באמצעים של אז, אלא לפי שעה, מפקחים ובודקים עד חותמו. זאת אומרת, אתה, אולי יחיה עוד שעה, עוד שעה זה גם חשוב. כל שעה שאתה יכול שמישהו יחיה, זה חשוב. אז מה עושים? פותחים, מורידים את הכל עד האף שלו, אחר כך שמים פה נוצה, ורואים אם יש יוצא אוויר או לא. ככה היו עושים תמיד. אם לא הרגישו בחותמו חיות, אז ודאי מת. לא שנה פגעו בראשו תחילה, לא שנה פגעו ברגליו תחילה. אחר כך הוא אומר, מצא עליונים מתים, לא יאמר כבר מתו תחתונים, אלא מפקח שמא עדיין הם חיים. וזה אנחנו יודעים שזה קורה בהרבה בניינים שנופלים. שלפעמים מישהו למעלה כולם מתים, אבל למטה היה מצב שבו היה איזה עמוד שלא נפל, ואז יש לו אוויר, ואז הוא עוד חי, זה קורה. לכן תוך כדי עבודה גם היום מפסיקים באמצע את כל העבודות ועושים דקה אחת, שניים של שקט, אולי מישהו צועק, אולי מישהו מדבר, ולא שומעים אותו. אז זאת אומרת, זה חשוב לתת הגדרה הלכתית מה זה מת. עכשיו, ההגדרה, השאלה של מת היא שאלה שנשאלה במשך הרבה שנים גם אצל הגויים, כי הם ראו שיש אנשים שמתעוררים, כן? באמצע הלוויה הוא שומע טסט והוא אומר זה לא נכון. אז עד כדי כך שיש היום ציורים עתיקים של ארונות קבורה שרואים שהיו קוברים בן אדם עם פעמונים ביד, והיו מוציאים מהארון קבורה שנוקל שיהיה לו אוויר החוצה ליתר ביטחון. יש מקומות שעשו את זה כי ראו ש...
יש אפילו פטנטים בתחום.
ש? פטנט בתחום הזה. כן? הוא מחובר לתחנה במשטרה. בבקשה. היום אפשר לתת לו טלפון ליד.
לפעמים נופל סינימה.
כן, זה היה פעם, אתם יודעים, היה שאלה הלכתית, אם מותר לפתוח את הקבר. הקברן היה לו את זה בכיס, וכשהוא התכופף, נפל הפלאפון בפנים, וכשרוב האנשים הלכו, פתאום שמעו שהטלפון מצלצל בתוך הקבר. והיה שאלה, אם מותר לפתוח את הקבר בשביל להוציא את הטלפון.
זה מה שנקרא, מנוי
מזומן כזה. כן. כן, אז זה מה? ההחלטה היה של לא לפתוח, אבל יש דעות שמותר. יש, לא, זה לא בזה, תוך כמה זמן הטלפון כבר התקלקל. אבל האמת היא שיש אפשרויות לפתוח. זאת אומרת, אפשר למצוא הלכתית כולה לזה, אבל חשבו שזה לא שווה, זה לא נקרא סד מרובה. שמי?
אדגר פה, 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 א
אז בשנת 1772 בא הדוכס ממיקלבורג והוציא הוראה בכל האזור שלו שאסור לקבור בן אדם מת עד 3 ימים. וצריך לשים אותו בחדר, ובחדר הזה כשרואים כל מיני כאלו כתמי מוות ורואים שהבשר כבר מתחיל להתעכל, אני לא מדבר על הריח, אז אפשר לקבור אותו. וזה היה חוק שיצר בעיה קשה מאוד בציבור. עד כדי כך, תסתכלו בעמוד הבא, 2א, יש תשובה של החתם סופר, שטענו היבט שהיה גר באותה תקופה, הרב אינדין, טען שזה אסור, כן? זה הלנת המת. ומי שיצא נגדו, כתב נגדו, זה אחד בשם משה מנדלסון. הוא פרסם שכתוב בחז"ל, שכתוב בגמרא, שיש אפשרות, פוקדים את המתים עד 3 ימים, ואין בזה, אולי הם נשארו חיים, ואין בזה משום דרכי האמוריים. כך הוא כתב. אז הוא ניסה להביא ראיות שיש, אז היבץ כתב נגדו, היה דיון שלם. באותה תקופה גם היה עלילה שהייתה באירופה נגד היהודים, כי הגויים מאוד התייחסו, עם כל האיבה שלהם, התייחסו בכבוד לתפיסה היהודית, לראות אולי באמת איך היהודים קובעים, למה אצלם לא מתעוררים, אז אולי יש להם איזשהו דרך. אז אחד הכמרים אמר, כן, ביהדות יש הגבאי המחניק. יש גבאי מיוחד שלפני שיוצאים להלוויה הוא נכנס לחדר בצד וחונק את המת ליתר ביטחון. וידוי הריגה. תראו, אני לפעמים יוצא מכליי, איזה עלילות העלילו היהודים, הרעיון, זה צריך ראש מאוד יצירתי להציע, היה הגבאי המחניק. ואמרו שזה הסיבה שאצל היהודים זה לא קורה, ולכן הם קוברים מיד. וכאן כותב החתם סופר 60 שנה אחר כך, הוא כותב, הנה בקורי דברים האלו יוצאים מפי גברא דקבתי, עמדתי מריד ונבהל מאוד, מי הוא זה ואיזה הוא שיתיר בדור שלפנינו עלת מתים, ולהתיר על פי חכמי ישראל, לא שמעתי ולא ראיתי. והנה הוא נתלה בתשובות יבץ, ודמיונו וזכרו כוזב, כי לא נמצא שם כך. ורק בספר קורא העיתים, זה האגרות החכם רמד. רמד זה רבי משה מנדלסון. טען להתיר וסולן של החכמים, ולא כי רופאי זמנים אמרו שאין נודע גבול המקביל בין חיים למוות, ואפשר ביקול לבשר, והביא ראיה. הוא דוחה את מנדלסון כאן. בקיצור, אנחנו רואים שהנושא הזה השיג במשך הדורות מה נקרא רגע המוות, זה כבר נושא שנידון הרבה דורות. עכשיו, השאלה המרכזית היא, היום יש לנו כבר אפשרויות, ורוב האנשים אין לנו בעיה איך לקבוע את הרגע המוות שלהם. רוב האנשים עושה הרופא, עושה הקג, בודק את הלב, בודק זה, ואומר, הוא מת. זה רוב, נכון שיש טעויות, אבל זה טעויות של משלנות במידה מסוימת. למשל, לפני כמה זמן בקריות, הרופא קצת עושה איזו בדיקה מהירה, והוא ראה שיש גם ריח מאוד לא טוב, אז הוא כתב שהוא מת. אחר כך התברר שהוא לא מת. אז זה טעויות, אבל הרפואה היום יודעת באופן ברור לבדוק שהלב לא עובד יותר. ומסתבר להניח שכל הנושא של הלב והריאות, נשימה, זאת אומרת, זה מה שקובע את המוות עצמו. אבל בשנים האחרונות יש סטטוס חדש שמעורר הרבה שאלות. אז בקיצור, לפי הרפואה היום, הדבר הפשוט ביותר, עושים הקג, בודקים שהלב לא עובד, הריאות לא עובדות, גמרנו. אם שניהם לא עובדים, אין מה לעשות, האדם מת, וזה רוב קביעות רגע המוות, 90 ומשהו אחוז, של קביעות רגע המוות בעולם. אבל יש היום מצבים חדשים שמעוררים שאלה. מה קורה אם המוח מת והלב לא מת? איך זה יכול להיות? אדם נוסע עם אופנוע, נפצע בתאונת דרכים, מגיע לבית החולים, מחברים אותו עם מכונת הנשמה, והוא מחובר כרגע למכונת הנשמה יום יומיים, והכל פועל, הלב פועל עם המכונת הנשמה, המוח פועל, לא כולו אבל פועל, ואחרי כמה זמן המוח מת לחלוטין, אבל הלב ממשיך לפעול. אז מה עושים? אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, יש זה מצב שאנחנו לא ננתק אותו מהמכונה ולראות אם זה הוא ימות, כי הוא ימות. אז אנחנו צריכים לקבוע את המוות שלו, או שהמוות שלפחות שהמוח מת, ואז בעצם זה שהוא מחובר אל המכונה, אין לזה שום משמעות. בגלל שמה, מה הכוונה שזה מחובר אל המכונה? אם זה מחובר אל המכונה, אז זה סתם, זה כמו שאני שם את הלב על השולחן ומפעיל את ה... כן. כן. נכון, אבל יש כאלו, יש מצב כזה. יש במדינת ישראל 200 איש בשנה שזה המצב שלהם. מהי נפקמינה? הנפקמינה הראשונה, כמה מכונות הנשמה אפשר לשים בבית חולים? אתה לא יכול לשים 200 מכונות. אולי אתה יכול, אולי צריך לקנות 200 מכונות הנשמה. לא?
מי אפילו בכלל יודעים שחושבים במוח נגיד? כי בזמן העתיק חשבו שחושבים בלב.
נכון. זה נשאר בלב ובזה. אבל פה זה סיטואציה שלא קרתה בעבר.
אני מבין.
האפשרות שאתה מחזיק את הלב בצורה מלאכותית.
בסדר, אבל בזמן תמוד חשבו שחושבים בלב, אז הוא כאילו חי זה.
אני יכול להחזיק את הלב במוח.
אולי?
יכול להחזיק את הלב גם במוח.
כן, 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 זה היה, אנחנו נדבר על זה.
אבל כנראה שאם מוח מת, לב באופן טבעי לא היה פה. זה הכל, זה מספיק.
אבל זה משנה, טבעי או לא טבעי. הלב פועל, עושים סימן של כאילו הרגשות המשכות, כבי הכל משכות. אז כאילו בן אדם לא מת, כי הוא בלב, כאילו לב טוב, אתם יודעים כל הביטויים האלה.
אני מבין.
לב טוב.
אז נכון, אולי באמת מבחינה הלכתית זה לא. אבל אני מדבר עכשיו על העולם, אחר כך נראה מבחינה הלכתית.
אם הוא לא מת מוחי, אבל אם אני אשחרר לו מחר הנשמה, הלב שלו לא יעבוד איתו.
מה? זה מה שאתה
רוצה. מוח שלו מת.
כן.
אם אני אשחרר אותו מחר הנשמה, גם הלב שלו לא יעבוד. זאת אומרת, לא גם, הלב שלו לא יעבוד.
הלב שלו לא יעבוד, אז זרקת אותו.
למה? אתה
חייב את זה דבר. לא, המוח עובד. כל עוד המוח עובד. יכול להיות חצי מוח עובד, רבע מוח עובד. אני לא מדבר על מוות קליני וכל הדברים האלו, זה לא, אני מדבר, יש מצבים, יש מצב שחצי מוח מת, יש מצב שרון, יש כל מיני מצבים שזה, כן, שחלק מהמוח עובד, חלק מהמוח לא עובד. אבל אני מדבר על מצב שהמוח לגמרי לא עובד. איך יודעים שהמוח לגמרי לא עובד? אז זה בודקים, תסתכלו בעמוד 4. בעמוד 4 אנחנו רואים תרשים של מבנה המוח. אתם רואים, יש המוח הגדול ועונה קודקודית ובלוטת התרובל ועונה עורפית. אתם רואים, יש תת מוח, יש שם בו חלקים במוח. מה נכנס לכל המוח? איפה שכתוב גזע המוח. גזע המוח, אתם רואים? גזע המוח זה התחנה המרכזית של המוח. דרך גזע המוח נכנסים כל ה... אולי להראות להם ב... את, ה... את התרשים? זה מסובך? לא, אז לא, בסדר.
לא,
עזוב, עזוב, לא, אי אפשר. בסדר, תכניסו אחר כך.
הבנתי.
יש חוברות שם. כן, גזע המוח זה התחנה המרכזית של המוח. כל ההוראות למוח, אל המוח, כל החמצן, כל האוכל, הכל, אל, כל הדם אל המוח עוברים דרך גזע המוח, וכל ההוראות מהמוח לגוף עוברים גם דרך גזע המוח. זאת אומרת שהגיעו למסקנה שאם גזע המוח לא פועל לחלוטין, זאת אומרת שגזע, שאדם, שהמוח שלו מת. זה ה... וזה דבר שהתקבל בכל העולם, חוץ מדנמרק ויפן. דנמרק ויפן לא קיבלו את זה. לא, המאורך זה משהו אחר בעצם, זה יותר. גזע המוח זה קטע ממנו. אז זה ההגדרה שהמדע היום הגדיר. המדע היום אמר, גזע המוח זה בעצם התחנה המרכזית. אם זה מת, אז האדם מת. עכשיו, השאלה היא איך קובעים את מות גזע המוח. וחשוב מאוד לקבוע, כדי לדעת, שאם פתאום יש לך אדם שהגיע עוד מישהו, נסע באופנוע ונפצע בתאונה, והגיע לבית החולים, וזה אתה רואה שכבר הגזע המוח שלו הלך, אז, ויש לך מכונה אחת, אז שתוכל להעביר, להציל את השני, אולי השני יחיה. זה, אני מביא דווקא אופנועים, כי באופנועים זה קיים הרבה. פעם אמרנו שבקורס, עברנו קורס רבנים על נושא קביעת רגע המוות, כדי שנוכל לקבוע את רגע המוות, כדי שנוכל לאשר השתלות. אז בקורס דיברנו, אז אמרנו שיצאנו, יש תמיד הומור שחור תוך כדי, אז יצאנו שכל מי שחותם על כרטיס אדי, מקבל הנחה בקניית אופנוע. זה הביטוח. כרטיסי? עדי. עכשיו מה עושים? איך היום קובעים ל-200 איש האלו במדינת ישראל, איך קובעים את רגע המוות? דבר ראשון שחשוב לקבוע את רגע המוות, זה כדי שיהיה אפשר להעביר את האיברים, זאת אומרת, כדי שיהיה אפשר לנתק אותם במכונה אם יש צורך. דבר נוסף זה כדי שהוא יוכל לתרום איברים. למה? אדם מת רגיל במות הלב, כן? מהיום ועלה נקרא מות הלב או מות המוח. אדם, רוב האנשים שמתים מות הלב, הם יכולים לתרום כליה, הם יכולים לתרום לבלב, הם יכולים לתרום עצמות, הם יכולים לתרום אור, זהו. לב וריאות וכבד אי אפשר. יש היום שיטות כבר כן לתרום משהו מהכבד, אבל שלושת האיברים העיקריים שהנשמה תלויה בהם, הכבד, הריאות והלב, אפשר לתרום רק אם אדם מת מוות מוחי והוא עדיין מחובר אל מכונת הנשמה. זה 200 איש בשנה במדינת ישראל יכולים לתרום איברים. תלוי כמובן במצב של הלב. אם הלב לא תקין, אז... עכשיו, גילו גם דבר מאוד מעניין. שיש איברים שלא תלויים בגיל. זאת אומרת, למשל, תוחלת החיים של אנשים זה 80, 90, 100. יש איברים שהם תוחלת החיים שלהם הם 200 שנה. זאת אומרת, אדם בן 70 יכול, בוא נגיד, יש אנשים, בוא נגיד שזה הלב, אולי הוא יכול לתרום לב, כי זה לב שעבר סך הכל חצי מהחיים. זאת אומרת, זה דווקא לא הלב, אבל יש איברים בגוף שאפשר לתרום אותם בגלל אפילו אדם זקן. כי לא כל האיברים הם מזקינים בקצב של הזקנה בימינו. מעניין, כי זה אולי, אז זה אני צריך להיזכר. כליות, מה שכן צריך אבל לעשות את זה מיד. נכון, אז אפשר לקחת ממתים. הכי טוב שאם מחברים משהו מראש אפשר לעשות, אז זה עוד יותר. לא, זאת אומרת, מדי יוחאי משהו איזה שהוא קטטר או משהו, ואז ודאי שאפשר לתרום. אבל אם לוקחים אדם ברגע של המוות וקובעים שהלב כבר לא עובד וזה, באותו רגע מוצאים את הכליה, זה אפשרי. וזה אחד הדברים שאנחנו אומרים, שגם מי שסובר, עכשיו אנחנו נראה שיש מחלוקת מה זה נקרא מוות. מוות לבבי או מוות מוחי. עכשיו, אז זה הבנו, זאת אומרת, היום יש חשיבות לקבוע שאדם הוא מת, מוות מוחי, המתיים איש האלו, ששוב הגיעו לבית החולים חיים לחלוטין, חיברו אותם מכונת הנשמה, תוך כדי זה המוח מת, יש 200 איש כאלו, ל-200 איש אלו צריך לקבוע את רגע המוות. עכשיו, לכל אדם כזה קובעת ועדה מיוחדת של שלושה רופאים, לא כל רופא יכול להיות קובע רגע מוות. זה חייב להיות נגיד נורולוג, מרדים, זאת אומרת זה צריך להיות רופא, רופא נשים לא יכול לקבוע רגע מוות. זאת אומרת, אפילו שהוא יכול להיות רופא מאוד טוב. זה צריך להיות משהו שקשור לתחום של המוח, של ה... וכדומה. אז הבנת ה... עכשיו, הוועדה, אסור שבוועדה הזאת יהיה אדם שיש לו אינטרס להשתמש באיברים. למשל, אם הוא משתיל איברים, אז אסור לו להיות בוועדה שקובעת. אם הוא מטפל בחולה למשל, אסור לו להיות. רק אדם שהוא חיצוני למערכת והוא מתאים לאחד מהמקצועות, הוא יכול להיות אחד משלושת הרופאים שקובעים רגע המוות. עכשיו, איך הם קובעים את רגע המוות? הם הולכים לאדם הזה שקראו להם, שראו במכונה שכנראה הרגע המוות, ואז הם מסתכלים על האישונים בעין וגם שמים אור על העין ורואים יש תגובה. כמובן זה בתנאי שהעין לא נפגעה. אם העין נפגעה בתאונה, אז ברור שזה לא יכול להיות פרמטר. או למשל, מדיזים מהר את הראש לשני הצדדים, ואז אתה מסתכל מה קורה לעיניים, מה התגובה של העין. או, זה השאלה, נכון, כי כתוב ש...
אז...
נכון, אז הבעיה היא שהגדרת גוסס בימינו, היום כמעט ואין הגדרת גוסס בהלכה. כי כל הגדרה שפעם קראו לזה גוסס שאסור לגעת בו, זה בדיוק הרגע שהרופאים רצים מהר להציל אותו. זאת אומרת, היום מבחינה הלכתית קשה לנו לתת הגדרה מה זה גוסס. אבל להזיז את הראש... נכון, נכון, אז למשל... או, אז במקום זה שמים לו קרח באוזן. זה גם, זה בלי להזיז, ואז רואים את התגובה של ה... או למשל, אתה לוקח נוצה או משהו ושם בתוך העין, אז אתה רואה את התגובה של הקרנית. או אתה מכניס משהו לפה, ללוע, ואתה רואה אם הוא מגיב, יש איזשהו... אם הוא עובר את כל הדברים האלו והוא לא... והוא לא מגיב, מבחינת הרפואה הוא מת מוות מוחי. הוועדה או היא שלושה. עכשיו, הבעיה היא, כמו שאת אומרת, והבעיה היא שיש אנשים שנפגעו בראש, אז רוב הדברים האלו אפשר לבדוק. אז כל השנים חיפשו איזשהו דרך לבדוק האם גזע המוח עובד. והיו דרכים לבדוק את גזע המוח, אבל לצורך זה אתה צריך להזריק לאדם הזה כל מיני חומרים כדי לראות את ההתנגדות, כדי לראות אם זה עובר, כדי לראות אם יש זרימה. אז רקת החומרים עצמם יכולה להרוג אותו. אז אבל בשנים האחרונות יש התקדמות גדולה מאוד של המדע בנושא, ויש אולטרסאונד שנקרא פשוט מאוד, שנקרא דופלר. זה אולטרסאונד שבודק דופלר שבודק את זרימת הדם של בגוף. משתמשים בזה בנשים בהיריון, רוצים לבדוק את הלב של העובר, אם יש איזשהו בעיה עם הזרימה נכונה. אז המחשב עושה דם כחול ודם אדום, זאת אומרת הוא צובע גם את הדם ורואים את הזרימה, וזה דופלר, מכשיר מאוד מאוד טוב. גילו שאם לוקחים דופלר ושמים אותו באזור של גזע המוח, אז אפשר לראות אם יהיה זרימה או אין זרימה. אבל זה דבר די חדש, זה לא היה הפעם, זה הרבה זמן. ממש נכנס לתחום הזה ממש שנים אחרונות, 10 שנים אחרונות. אז היום בעצם זה דבר שלא כל הבתי חולים עושים את זה, אבל היום בהחלט זה ייכנס בתור דרישה. יש מקומות בעולם שזה דרישה, למשל מבחינה הלכתית זו דרישה אולטימטיבית. אם אין דופלר אין קביעת רגע מוות. כל הדברים הפטנטים האלו זה נשאר לדורות הקודמים. בימינו אנחנו עובדים על אולטרסאונד, חוץ מהכל שיעשו, אבל אולטרסאונד דופלר זה... מי? לא, היום, כן, היום גם הרופאים מבינים ש... הם מקבלים? לא, עוד מעט נראה. היום הרופאים די מקבלים את הנושא הזה שבלי דופלר קשה לקבוע. אבל לא כל הבתי חולים קובעים מוות עם דופלר. זה עוד לא נכנס. לא חייבים, אבל יש עניין, כי ברגע שהאחות רואה שהמכשיר לא עובד, אז יש בכל בית חולים היום משהו שנקרא מתאמת השתלות, והיא רוצה, קוראים לזה לקצור איברים. היא רוצה לקצור איברים, אז היא רוצה שהיא לוחצת שהוועדה תבוא מהר לקבוע את רגע המוות. לא, זה לא רגע, לא.
בוועדה תמיד צריכה להיות זמינה.
לא, אז זה מה שאני אומר, כיוון שזה לא בוער, זה יכול, זה עוד שעה, ו... בוא נגיד שברוב המקומות בעולם, אדם שהיה לו מוות מוחי, תוך 3 ימים המערכת כולה קרסה. זאת אומרת, גם הלב שהיה מחובר למכונת הנשמה קרס. כן.
שברגע שמוח
מתנתק,
דווקא יותר טוב זה מתחיל
לעבוד
כל
המערכות.
כן.
אבל לא קרה מקרה שמוח מת.
לא קרה בהיסטוריה מקרה שאדם קבעו לו מוות מוחי והוא התעורר. חוץ מי שמשהו, אני קורא, תקראו בעמוד 6, אני קורא יתד נאמן, כי אצלי זה ספרות מקצועית, אז אני צריך, כי אני עובד עם הציבור החרדי, אז אני צריך לדעת מה נעשה. יום אחד אני פותח את העיתון, חשכו עיניי, כל השיעורים שאני נותן לא שווים שום דבר. צעיר מטקסס התעורר לאחר שנקבע מותו. כזה דבר. מיד התקשרתי לרב ויצמן, זה היה בערך 7:00 בבוקר, זה ראש המחלקה לדוברי אנגלית אצלנו. אמרתי לו, הרב ויצמן, זה ניבל, מה קרה הרב בורשטיין? הוא אומר, אתה לא יודע מה, מצאו בטקסס מישהו שהתעורר, אתה חייב עכשיו להתקשר לטקסס. הוא אומר, זה אמצע הלילה. אמרתי לו, טוב, אז נחכה קצת. אבל הוא עשה לי חשבון, זה יצא עדיין שעה סבירה שאפשר להתקשר. אמרתי לו, אתה חייב להתקשר לבית החולים לשאול אם זה נכון, כי זה היה ממש בשיא הוויכוח. בקיצור, מתברר שזה לא היה מוות מוחי בכלל, אבל בשביל יתד נאמן זה היה לחם ממש, אז היה חבל להפסיד, אז הם כתבו את ה... עד... אין, כן. כן, בבקשה, בבקשה. לא, בכלל לא. המוות קליני, ודאי, אדם... כן, המוח עובד... כנראה. אז כך שבאופן... כל הדברים האלו שאתה שומע, אנשים התעוררו, זה הכל... מה שהיה בחיפה, שהוא זז באמצע לוויה. היה שקבעו את המוות באמצע לוויה, הוא ככה לא היה לו נוח, המיטה. קבעו לא נכון, התרגע המוות, אז החזירו אותו והפסיקו את ההלוויה באמצע.
זה לא מוות.
לא, בכלל לא. אין, מוות מוחי, לא, אף אחד לא חזר. זה, אם זה נקבע נכון, אף אחד לא חזר. את ה-200 איש האלו. רוב האנשים לא צריך לקבוע לפי זה. רואים הלב לא עובד, הריאות לא עובדות, שלום, הוא מת. אבל המצב הזה שאדם מחובר אל מכונת הנשמה והוא חי ופתאום המוח מפסיק והלב מחובר עדיין, זה מצב, זה סיטואציה מאוד מאוד מיוחדת.
זה לא האם מטרס, היה אירועים שעומד גם ככה, אבל אי אפשר לנתק, כי אז...
אז הוא ימות, נכון.
אבל מה לעשות עם הכל המכתבים שכבר פתחנו את הדף הזה?
או, אז זה עוד מעט... נכון, בואו נראה עוד מעט את המלחמה. זה נראה. עכשיו, זה הנושא שכמובן שאנחנו צריכים לדעת שהנושא עצמו של, למשל בילדים זה עוד יותר מסובך לקבוע. היום שיש דופלר זה קל יותר. אבל התגובות של הילדים הן קצת שונות, זה צריך מומחה נורולוג, ילדים שיקבע. זה די מסובך בגיל צעיר לקבוע, למשל, את רגע המוות. אז כל הדברים האלו זה דברים שצריכים בעצם... להתברר בצורה עכשיו בעולם ההלכתי עכשיו אז, מצד שני אנחנו זקוקים להשתלות, זאת אומרת יש צורך גדול מאוד לקבל איברים. עכשיו אפשר לקחת כליות, אמרנו, כן? דיברנו על כליות, דיברנו על לבלב, דיברנו על עצמות, על אור מנפטרים. יש היום, כמה נפטרים יש היום במדינת ישראל? דרך. רשתית. רשתית, כן, נכון. קרנית. כמה מתים יש במדינת ישראל היום? כל שנה? נחשו. נו. אתם לא מכירים אותי, בשנים האחרונות יש לי שיטה להצליח שמצליחים לנחש בשיעורים. כשאני נותן לנחש יש לי שיטה לזרז, אני שולף סוכריה ללא סוכר בטעם ריבת חלב. חכו, הוא אומר 20. נו כמה אנשים נפטרים במדינת ישראל? כמה? 50,000. בשנה כמה? 50? זה מוזר. נו, אז כמה?
בשנה
כמה? נו?
5 מיליון
איש, 6 מיליון איש, 7. כמה מתים בשנה? לא, מתים בסוף, זאת אומרת, מתים ונקברים. כמה אנשים נקברים במדינת ישראל? כמה יש לכל חבר'ה קדיש?
100,000
נו, הסוכריה מחכה.
שנייה, שאנחנו בודקים בגוגל.
אז אתה 50 ואתה 20. נו, יש מישהו? תראו לחלוק על הרב גוגל. היה עד עכשיו אתר קוגל, אני חושב שיש אתר קוגל של החרדים, אבל הוא נסגר. טוב, אני רואה שאני אתן לו את זה וזהו. 35 הוא היה הכי קרוב. 50? אתה אמרת 50?
לא.
תעביר לו שם. אם זורקים זה נשבר. הלאה. אבל אל תדאגו, נולדים 140 אלף תינוקות. לא כולם בזכות פועה, גם, אבל... 140 אלף נולדים. מה? 35 נפטרים, 140 נולדים. מהממוצע, לא... 40% מאלו ששואלים אותם מסכימים לתרום איברים. מאלו ששואלים, לא חתומים על כרטיס צעדי, חתומים על כרטיס צעדי זה 5% מהאוכלוסייה, לא יותר. 7%.
מדינות אחרות, אחוז מאוד מאוד גבוה. יש מדינות שאחוז מאוד מאוד גבוה.
כן.
אתה מכיר את הסיבה?
ש?
הייתי את זה באיזה הרצאה. אסלאם.
החוק הפוך.
כן, אתה צריך לבטל את זה.
לא, אבל ברוב המדינות לא. יש בסינגפור, למשל, החוק אומר שכל מת הוא לתרומה, אלא אם כן איבדת התנגדות. רצו לעשות את זה בארץ, אבל היה התנגדות, כן. הכרטיס הוא הצהרת כוונות, כי גם אם אדם חתם על הכרטיס, עד שהמשפחה לא מאשרת, לא משתמשים.
ואם לא חתמת על הכרטיס, אבל הבאתי את רצוני שיקחו לי...
זה תלוי במשפחה אחרי. אבל כל האנשים שחתמו על כרטיס צעדי, והיה צריך, נתנו. חוץ מאחד. אחד היה לו איזה אח באיזה מקדש באודו, הוא היה כנראה באמצע מדיטציה, אז הוא לא הבין מה בדיוק. אז הוא אמר לא, שלא ייתנו. אבל חוץ מזה, כל מי שהיה כרטיס חתום על כרטיס צעדי נתן. עכשיו השאלה היא, והצורך הוא גדול, למשל במדינת ישראל 500 איש ממתינים להשתלת כליה, 4,000 נמצאים בדיאליזה. זה אבל 200 בשנה עוברים השתלה. שליש זה מכל מיני קניית איברים, סחר באיברים. יש בארץ 6 מרכזים ששותלים כליות. עכשיו מה עשו בארץ? עשו מרכז השתלות. למה? כי ראו שאין אפשרות לקבוע את ההשתלה לפי האזור. פעם זה היה, האדם היה צריך השתלה בבית חולים מסוים, אז היית מקבל. אבל זה לא צודק, בגלל שזה צריך להיות ארצי, מסודר. אז עשו דבר מאוד טוב, עשו תור מאוד מאוד קשוח. זאת אומרת, ניסו אנשים עם פרוטקציות, זה לא הולך. יש סדר, מי עכשיו מחכה לתור? זה גם פותר הרבה בעיות הלכתיות, זה שיש סדר. למשל, אחת הבעיות, האם לתרום לגוי? כן? אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שהערבים בארץ תורמים הרבה יותר מאיתנו. ממש בצורה קיצונית. ואפילו השבוע היה אצלנו זוג, אני לא יודע. היה אצלנו זוג שהוא יודע שהאיברים הלכו לערבי, אבל אמרתי לו בסדר, זה קידם את התור של יהודי. וזה היה באיזה מקום בארצות הברית לפני כמה שנים שאחד הרבנים אמר אני מאשר השתלה, תרומה בתנאי שנותנים ליהודי, ובכל האזור הזה הפסיקו לתת איברים ליהודים. יהודים מתו בגלל הפסק הזה. אמרו אתם לא נותנים אז אתם לא מקבלים. ומאז כולם הבינו כמה שחשוב הרעיון מתירה לתת לגוי כדי שיתנו לנו, וכדי גם שיהיה, זאת אומרת ברגע שאתה נותן אם זה הולך לגוי אתה קידמת את התור, זה גם יצל את הנפש.
החוקים שלהם יצילו אותנו מדבר כזה.
כן.
אם אין יהודים זה לא מקדם הדת, זה בכל זה אתה
יצילו. כן, זה משהו אחר, אבל באופן כללי ברור, ברור שצריך לתת ליהודי, אבל אין שום אפשרות ליישום.
לא יכך אני אומר.
כן.
לי ברור שגם לכוי צריך לתת, כי הוא יחיד.
הוא חי.
אני
מלך. אם הוא בנוח. אם הוא לא בנוח, אולי. לא, ודאי שמצווה. אם אין יהודי, ודאי שמצווה לתת. אבל השאלה אם יש יהודי או לא. אז מה עשו בארץ? עשו מרכז השתלות. ואז כל האנשים רשומים להשתלה, אבל יש כל כמה זמן אתה צריך לעבור בדיקה. למשל, אם אתה מחכה לכליה ואתה בינתיים עושה דיאליזה והמצב שלך נהיה כל כך קשה שגם אם תקבל השתלה אחוז הסיכוי שזה ייקלט ושתחיה הוא נמוך, אתה חוץ מהכל גם מאבד את התור שלך, כי לא כדאי, כדאי לתת למישהו שהתור שלו, אז זה, או למשל, אם אתה חס וחלילה מאשן כבד, ואתה רוצה, והרעות שלך הלכו, ואתה רוצה השתלת ריאה, אתה חייב לעבור טיפול גמילה. או אם אתה שותה כבד, ואתה רוצה להחליף את הכבד, אז אתה צריך לעבור טיפול גמילה, כדי שיאשרו לך, כן, לתת את ה... אז זה נקודה, עכשיו, זה מה שיצר בארץ איזשהו שוויון בנושא הזה של מרכז ההשתלות. ואז אתה לא מסתכל לפי האזור ולפי הבית חולים, אלא אתה מסתכל לפי תור ארצי, וככה קוראים לך, אומרים לך, קודם כל אתה יודע שעכשיו אתה מאוד בתור, אז אתה לא תיסע עכשיו לרחוק, וזה נקודה, כן.
אז מה פתרון להגיד ברכנסת חוק שיהודים תמיד רשמים בתור?
אבל אז הם לא יתרמו, הגויים. אז זה, עכשיו למשל כבד בגלל מחלות נגיפיות וכדומה, יש 120 בערך, 110-120 ממתילים להשתלת כבד. בשנה טובה משתילים 40 כבדים.
על כבד כעיקרון אפשר לקחת גם מתורם חי?
לא, חלקית, אפשר לקחת חלק מהכבד. מה? לא, עוד מעט.
חלק מהכבד, אבל זה...
כן, זה נכון. כן. לב ממתינים 110-120, מחכים ללב. חכים? משתילים 19 לבבות בשנה, 20. יש 3 מומחים גדולים, מה?
אחוז ההצלחה הוא עכשיו.
גדול מאוד, גדול מאוד. אנשים חיים הרבה שנים. זאת אומרת, היום בהשתלה אנשים חיים הרבה שנים. זה דבר ש... ריאות ממתינים רק 40-50 בשנה. ומשתילים בממוצע 20 ריאות לשנה. זה בבלגיה יש את החוק הזה, חוק מסינגפור, שאתה אומר שכולם קרנית 400 ממתינים. כן,
איזה פעם בסדר שאם הוא מתאבד כדי לתת לב לבן, כנראה זה פנטסטי, כי אז הרב הזה יקים בתור.
כן, זה לא רק בתור, זה גם אתה צריך להתחבר קודם למכונת הנשמה, אבל הסרט זה טוב. אז זה נקודה חשובה של עכשיו, מבחינה הלכתית יש ויכוח גדול. זאת אומרת, רב משה פיינשטיין בזמנו אמר שזה הורג שניים, וגם דיבר בינתיים, זאת אומרת, אבל באיזשהו שלב בסוף ימיו כשהסבירו לו מה זה מוות מוחי, והביאו לו, החתן שלו הביא לו, הפרופסור צנדלר הביא את כל הפרטים, אז הוא אמר שבהחלט אפשר לקבל את ההגדרה של מוות מוחי, אם באמת זה נקבע ב-100%, לא בספקות, ואותו דבר היה עם שלמה זמן אוירבך, שהוא היה מוכן לקבל את ההגדרה של מוות מוחי, אבל הוא לא היה מוכן לקבל את הבדיקות שעושים למוות מוחי. הוא אמר שאם יהיה מכשיר שהיום אנחנו קוראים לו דופלר, אז יש מה לדבר, לפני כן אין מה לדבר. זאת אומרת, לפי שלמה זלמן, מה שהוא כשהוא, עד שהוא נפטר, הוא אמר שמוות הלב קובע. אבל אנשים, גם אנחנו, ששמענו ישירות ממנו, אמרנו, הוא אמר, זה הגיוני מות המוח, אבל אנחנו צריכים הוכחה ברורה. ותוך כדי השיחות עם הרב פיינשטיין, עם הרב שלמה זלמן, אז הוא אמר שהוא מסופק, אז אמרו לו הרב, זה כמו ש... זה כאילו, אם מות המוח, זה כאילו אין לו ראש. אז היה דיון שלם, האם אדם שאין לו מוח, זה כאילו שקרטו את הראש שלו או לא.
קרטו את הראש לכולם, לפי כולם זה...
זה ברור. כתוב, ראינו בהלכה, קרוט ראש זה מת. זאת אומרת שידעו, גם אצל חז"ל ידעו, אפילו שיש משהו בראש שמחזיק את הלב ואת הזה. כי עובדה שקרוט ראש, אתם זוכרים? פה ראינו. הוא מאכיל וזוקק לאומו ופותר, ומתמים על שזה, הוא תז ראשן, אפילו מפרקסים תמיים. מהרגע שהוא תז הראש. אפילו שתחבר אותו למכונה, הוא תז הראש, הוא תז הראש, זה מת. אבל כיוון שהיה איזשהו דיון וויכוח בנושא, אז הלכו הרב יגאל שפרן ופרופסור אברהם שטיינברג והרב דוקטור מרדכי אלפרין, שלושה אנשים שמתעסקים הרבה ברפואה והלכה, והם אמרו שהם רצו להביא ראיה לשלמה זלמן כדי שהוא יקבל את מות המוח. מה הם עשו? הם לקחו כבשה בהיריון ולקחו, נסו לבית דגן. בבית דגן יש, ליד רחובות, יש מקום מיוחד זאת אומרת, בתי חולים לחיות, וטרינרים, והם הביאו מכשיר מיוחד מהדסה לשם, וחיברו את הכבשה למכונת הנשמה. והם הביאו מנתח חיות, וטרינר מומחה, והוא לאט לאט ניתק את הראש של הכבשה ושם אותו בצד, וצילמו את זה. אני יכול לראות לכם סרט איך זה נראה. והכבשה המשיכה לנשום, והעובר, הכבשה, הכבש בפנים המשיך לחיות מהבוקר עד אחרי צהריים. אחרי צהריים הם פתחו וילדו את הכבשה, והיה כבש חי, וצילמו את זה בווידאו. והיה סרט, והלכו לשלמה זלמן והראו לו את זה, ואמרו לו, שלמה זלמן, קרות ראשו זה מת? כן. אז איך הכבשה, איך הכבש בתוך התלה, בתוך הכבשה עדיין חי? זאת אומרת שזה שהמכונה מחזיקה את הלב זה כלום, זה לא אומר ש... דבר ראשון, שלמה זלמן אמר, עכשיו אני מבין איזה תוספות בעירובין שכל השנים לא הבנתי. ואז הוא אמר, בסדר, אם יהיה מכשיר, יש על מה לדבר. זה ניסוי הכבשה המפורשם שעשו, כן. לא, אבל כל מי שאומר, מתנגד לגביית זה, מסכים שהתזת ראש זה מוות.
כן, אבל אולי זה טוב, כי אני יודע, נגיד, שכרתו ראש למלכת אנגליה.
כן.
אנה, זה ידביאו השפתיים, שנשתיים, מדי נפלולה.
ואתה מאמין שזה קרה?
כן.
אבא שלי סיפר, השבוע הכנתי מצגת על כל ההיסטוריה של אבא שלי. על כל ההיסטוריה של אבא שלי. עם ישיבת מיר, איך שהם גלו הם הלכו מקובנה למוסקווה, למוסקווה לוולדיווסטוק ולשנחאי, וכל הסיפור לכבוד יום השואה, מיום הקדיש הכללי. אז עברתי על כל אבא שלי, אנחנו ראיינו אותו ב-24 קלטות. אז הוא סיפר שם שכיוון שהוא עבר, הם חצו את כל רוסיה, והם חצו בתור תיירים, אז בתור תיירים מאוד כיבדו, יחסית כיבדו אותם. זאת אומרת, זה היה הנס הגדול, איך הם חוצים את כל רוסיה ומכבדים אותם כמו תיירים, במקום, זאת אומרת, הרוסים שהם היו בשיא הזה, שהדבר הכי גרוע זה אנשי תורה. ואז המשגיח אמר שזה כמו משה רבינו, שכל הגזרה וזה זה להרוג את מושיען של ישראל, אז בבית של פרו גידלו את המושיע של ישראל. זה בדיוק היה ככה ש... אז אבא שלי שם מספר, אני שמעתי פשוט את ה... שבין היתר הם הגיעו למוסקבה, אבל עד שחיכו לרכבת הטרנס-סיבירית, אז שמו אותם במלון, ובמלון הוציאו אותם לראות במוסקבה כמה... ואחד הדברים, הראו להם בניין של 3-4 קומות, שהעבירו אותו במרחק 300 מטר כמו שהוא. ואבא שלי וכל החברים מאוד התפעלו ואמרו, יאללה, איזה טכנולוגיה יש לרוסים. ממש עשו התפעלות אדירה, והם גם מאוד צמחו. אבל היה שם גוי שוודי אחד, שאמר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, וכל הזמן הוא נדנה. אז אמרו לו שאנחנו חייבים להראות לך זה קצת יותר מפורט. איך עשינו את זה? ואתה תראה שגם אתה תאמין. אז בוא ניקח אותך בנפרד. כמובן הוא גמר בסביר. אז בני התורה הבינו שצריך להאמין שעל 3 קומות. צריך להאמין שמלכת אנגליה.
זה לא תאמין, זה לא תאמין, כי...
כן, זה מה שכתוב, שזה כמו הזנב של הלטה. לא, אבל פה המוח לא מת.
בהתזת ראשו.
בהתזת ראשו, אז זה מה שכתוב, שאפילו אם מותז ראשו, זה ממש מה שאתה אומר כתוב, אפילו ממשיך. אפילו מפרקסים תמיים כגון זנב של הלטה. אז בקיצור, יש ויכוח, אז למעשה יש ויכוח מבחינה הלכתית האם אנחנו מקבלים את מות המוח. אז יש לנו רב משה פיינשטיין ויש לנו את רב שלמה זלמן שתלוי אם יש את המכשיר. אבל לעומת זאת הרב אליושי והרב אוזנר והרב ולדנברג שהם גאוני עולם, הם אמרו שאין אפשרות לסמוך על מות המוח ואנחנו הולכים רק למות הלב. זאת אומרת, על אף הניסויים, על אף הזה, הגמרא מדברת על נשימה, על נשמה, על לב, זה מה שקובע.
זה חוסם אפשרות לתרום איברים.
כן. אבל זה לא חוסם אפשרות לתרום כליה.
מה לעשות?
מה לעשות? זה בעיה באמת קשה. אז תראו במודעות, תראו מה שכתוב. לאחרונה היה את הנושא הזה של החוק שרצו לעשות, עוד מעט נדבר, אז תראו מה שכתוב. היה, הנה לשוב ולגלות דעתי, אומר הרב אליושי. כפי שכבר כתבתי, כפי התורה, גם אם החולה במצב של מוות מוחי, אין שום היתר לשים שום עבר מהחולה. תסתכלו מה שלמה זלמן כותב הרב אליושי. כן? נתבקשנו לגלות דעתנו, דעת תורה בעניין השתלת הלב לצורך חולה מסוכן, וכי בעניין השתלת שער איברים לצורך חולים שהם בסכנה. הנה כל זמן שהוא מונשם והלב התורם פועם, אפילו במקרה שכל מוחו כולל גזע המוח אינו מתפת כלל, נקרא מיטת המוח. אם כל זה דעתנו שאין שום היתר להוציא אף אחד מן איברים, ויש בזה חשש שפיכות במין. אבל אני אגיד לכם את האמת, לפני כן היה מכתב, תסתכלו, מכתב דומה, בחי מנחם אב, תשנ"א, תראו מה הם כותבים, בצד ימין, בתוך המודעה, תראו את אותו מכתב, מה כתוב, ויש בזה משום שפיכות דמים. אז כולם באו אל שלמה זלמן ואמרו לו, מה פירוש? זה לא שפיכות דמים, זה אולי שפיכות דמים. אל תכתוב שפיכות דמים. אז בדלת דייר, שנה אחר כך, שלמה זלמן שינה וכתב לא שפיכות דמים, הוא כתב חשש שפיכות דמים. ומה שמעניין שעכשיו שהיה ויכוחים, אז בעיתונות החרדית לא פרסמו את המכתב השני של דלי דיאר סף שינו באיזה יש רק לי, להם יש רק את המכתב הראשון. אז בכל העיתונים פרסמו שהם אומרים שזה שפיכות דמים. לא, זה היה המכתב שפרסמו, אחר כך פרסמו תיקון בצד שמאל, למטה. חשש בשפיכות דמים, הבדל מאוד גדול. נכון, נכון, אבל יש הבדל איך אתה מתייחס ל... אני, אחד הדברים שאני מנסה היום לעשות, זה שלא תקום התנגדות. זאת אומרת, שכל אחד יעשה לפי הפסק שלו. עכשיו, זה... לקבוע על זה.
אז זה משהו
אחר. אז עכשיו, לעומת זאת, מועצת הרבנות הראשית לישראל התכנסה, תסתכלו בעמוד 3, באלף חשבן תפשין ממזיין. ממזיין, סמך זיין. 20 ו... עד היום כמה זה? זה 30 ו...
לא,
20 שנה. למה? ממזיין. ממזיין עד היום...
23
שנה. כן. 23 שנה התכנסה מועצת הרבנות לישראל, כשהרב אליהו והרב שפירה היו הרבנים הראשיים, והם איתם היה הרב זלמן נחמיה גולדברג, ואיתם היה הרב ישראלי, והם החליטו על פי הדעתו של הרב פיינשטיין ודעתם שמותר לשתול, מותר לעשות השתלת לב, בתנאי שיבדקו עם, עם כל הזה, והוסיפו עוד מכשיר אחד שהיה בזמנו, שזה המציא אחד בשם פרופסור סומר, שהוא רופא דתי, מומחה, חוקר דתי לנושא של שמיעה, והוא מצא מכשיר שבודק לאנשים חרשים את הסיבה. האם הסיבה היא מהאוזן או הסיבה היא מוחית? והוא מצא מכשיר שבודק בעצם את את הזרימה הדמית אל תוך המוח. והם אמרו להוסיף גם את הצורה הזאת, כי זה היה אז המכשיר הכי, הדופלר, כאילו הדופלר הכי משוכלל שיש. בדק רק את האוזן, אבל זה בכל אופן נתן משהו מבחינת ה... זה ברור שעדיף, במקום לשים קרח באוזן, עדיף לבדוק עם מכשור... זה מה שמועצת הרבנות הראשית בזמנו קבעה. ואז היה כמובן ויכוחים גדולים, אבל... זה אפשרי, עכשיו, כן.
היה סרט שהעירו לרב
כן, לא, כן.
זה רק גרם שבמקום שפיכות דמים היה חשש?
לא, לא, זה גרם לכך שפשוט זלמן אמר שאם זה יהיה מדויק יש על מה לדבר.
זה ספק חשש שפיכות דמים בגלל שאין מכשיר.
כן.
מה, לא היה?
לא היה. עכשיו השאלה היא, השאלה היא כאן, מה אתה עושה מבחינת הפרקטיקה בשטח? בוא נגיד שעכשיו יש לנו אפשרות של מועצת, של ללכת, יש מספיק רבנים גדולים שטוענים שמוות המוח הוא, ואפשר שכל ציבור שהולך לשיטתם, לפחות הם יתרמו.
מה המצב היום בעצם? יש התנגדות נמשכת.
כן, התנגדות נמשכת.
לכן יש... בסדר, בסדר, לא, לא. ברור, אבל לכן, שאלה, מה בעצם יחד בין הרבנים? כל הרבנים החרדים הולכים בשיטה הזאת, והרבנים הנגיד הציונות
הדתית... פחות או יותר זה הולך כך, כן. רוב רבני הציונות הדתית קיבלו את פסיקה של מועצת הרבנות הראשית, ורבני החרדים אומרים ש... עכשיו השאלה היא מה קורה? כיוון שאנחנו ראינו שיש כזה מצב, אז אנחנו אמרנו עכשיו, יש עוד בעיה. הבעיה המרכזית הוא גם בעיית אמון. זאת אומרת, האם אני מאמין למערכת שהיא קבעה נכון? אני אתן לכם דוגמה. כשעשו, עכשיו היה חגיגות, מה היה 20 שנה? 25 שנה, משהו כזה, להשתלת הלב הראשונה במדינת ישראל, על ידי פרופסור מוריס לוי, בתל השומר, והיה חגיגות שלמות, 30 שנה אפילו. ואז, אני בדקתי, אני זוכר עד היום, שזה עשה עליי, יצא חוברת שנקראה, כך נרצח אברהם צדגת. מי זה היה אברהם צדגת? זה היה אדם שנפצע, אני חושב שהוא היה פועל בניין, והוא נפצע, והוא הגיע לבית החולים, וראו שהלב שלו מתאים להשתלה לזה שרצו להשתיל, אז המשפחה הוציאה את כל המסמכים ופרסמה והרתה איך שלפי הדוחות הרפואיים היה אפשר להציל אותו, אבל לא השקיעו את הנשמה ולהציל אותו. למה? כי ידעו שהלב שלו מתאים וחיכו להשתלת הלב הראשונה במדינת ישראל. אז זה עשה רושם מאוד גדול לחוברת. אני זוכר את זה ככה בתור... אז זאת אומרת שכל הנושא הזה של זה, זה השאלה הראשונה, זה האמון, שהאם אני מאמין למערכת שהיא באמת קובעת את המוות בצורה נכונה, שאין לה אינטרס. כן, זה החשש. והיום במערכת האמון הרפואית שהיא מאוד קטנה, אז זה יוצר המון בעיות. ולכן אנחנו הצענו למערכת הרפואית, ואז לפני כמה שנים פנה אליי, מערכת ההשתלות מינתה את פרופסור נתן הלוי, שהוא מנהל בית החולים שערי צדק, שיהיה אחראי על ההשתלות. גם מתוך תקווה שהוא יצליח ליצור אמון במצב שהדתיים ישתלו, ואחד הדברים יתרמו ואז כולם יתרמו. אחד הדברים הגדולים שהשיג פרופסור נתן הלוי, זה תסתכלו בעמוד 5, אחרי 4, תראו יש פה כרטיס עדי, חתימה על כרטיס תורם, בתקווה כוחה לגבים למצווה, תרומה היא לשתול השתלה, בתנאי שאיש דת, לפי בחירת המשפחה, יאשר את התרומה לאחר מותי. זאת אומרת, הוא השיג עוד משהו שמוסיפים בכרטיס צדי, שמאפשר שאיש דת, אז הוא פנה אלינו, למכון פועה, ואמר, תראו, אתם עשיתם את הדבר שלא יאמן, הכנסתם פיקוח הלכתי בתוך המעבדות של פוריות. אולי תצליחו להכניס פיקוח הלכתי בבתי חולים, אז אנשים יתרמו. ואז זה ייתן חזרה את האמון, אפילו שזה כאילו מראה חוסר אמון, אבל מה אפשר לעשות? אין. אז אני אמרתי, בסדר, בוא נחשוב על זה. אבל אני צריך לקחת מצד, אז התייעצתי עם הרב מרדכי אליהו, שיהיה בריא, והוא אמר לי שכן, זה מצוין, אבל שאני צריך לקחת בחשבון שהציבור החרדי יצא נגד. כי אם אני קובע, עושה פיקוח על רגע המוות המוחי, אז הוא אמר לי שמבחינה הלכתית אני לא חייב להרוס את מכון פועה על חשבון הצלת נפשות. ואז פניתי לרב דוקטור מרדכי הלפרי, ואמרתי לו, אתה חרדי, לך מותר לעשות. הוא לא, חצי חרדי.
לא של כיפה שחורה.
לא, הוא כיפה שחורה, אבל הוא לא, הוא היה ראש ישיבת הסדר ב... בגולן. כן. לא, הוא אדם, הוא חרדי פתוח, לא משנה מה. אבל אמרתי לו, לשערי צדק אין טענות. בוא נעשה קורס בשערי צדק. ואפילו שהיום לא מרשים לנו לשמור, אבל אם מחר בבוקר יסכימו, בוא נכין, כמו שיש לי ביום בארץ 50 מפקחות וחרדיות שמחולקות בקרות החולים. למה עשיתי חרדיות, אמנם אנחנו ציונים, אבל למה עשיתי חרדיות? כדי ש... סיכמתי עם הרב אלברשטם כדי שזה יתאים לכולם, שלא יגידו בעתיד, אתה נולדת בבל, אתה בדת, אתה רבנות, כל ילד משהו אחר. אז המערכת שלנו היא ציונית, המפקחות שלנו הן חרדיות. אז אותו דבר אמרתי, בוא נכין רבנים שידעו לפקח, צריך ללמוד. אז עשינו קורס מיוחד עם הרב מרדכי אליהו, שהקורס הזה לימד 50 רבנים איך לקבוע את רגע המוות, כדי שאנחנו נוכל לבדוק בבתי חולים האם, זאת אומרת, אנחנו לא נעשה שום דבר, הם יקבעו את רגע המוות, אנחנו נעמוד בצד ואנחנו נדע מה זה המכונות שמשתמשים, ואז נגיד למשפחה מצווה לתרום. זה מה ש... עכשיו, מה שעוד קרה, שתוך כדי הלימוד והביקורים וזה, כמה בתי חולים אמרו לי, מה אכפת לי מה החוק, מה זה, אני מוכן יתרמו, אני מוכן לקחת את המפקחים שלך וש... זאת אומרת, היום יש הסכמה של כמה בתי חולים שאני אכניס את המפקחים, העיקר שיתרמו. הבעיה שיש כמה, פה ושם כמה רופאים שאומרים, לא, אתה תבדוק אותי? אז שאלת האמון היא שאלה מאוד קשה כאן. עכשיו, אני אמרתי לרופא, אני לא פגעתי באמון, אני לא בא לבדוק, אני בא להחזיר אמון שיש לי בך, אבל הציבור אין לו אמון בך, מה אפשר לעשות? עובדה שהציבור מתייעץ עם מכון פועה, או עם הרב פירר, או עם הרב פישר בנושאים, בכל מיני נושאים, בעצם הוא היה צריך ללכת לרופא משפחה ולשאול אותו. אבל כל זה גם עניין של אמון. אז אתה רואה שאין אמון, אז אנשים מתים, חבל. אז באמת יש בתי חולים שאמרו כן, אבל יש רופאים שאמרו לא. אבל אני אמרתי, אני חייב להכין שיהיה לי מוכן. ברגע שהיה לי 50 מפקחים, דיברתי עם הרב אליהו, אז הרב אליהו אמר, אני מוכן בשביל להציל 90 איש בשנה, אני מוכן לצאת כנגד כל דבר שזה שיצאו נגדי, זה לא אכפת לי. אני מוכן, תקווה, תתחיל לעבוד. ואז התייעצתי עם כמה אנשים שמבינים בנושא של תקשורת וקהל וכדומה, ועשינו חשבון שמה שיקרה זה דבר פשוט. ברגע שהרב אליהו יגיד, יש מפקחים, אפשר לתרום, אני חותם גם על כרטיס הזה, תחתמו, אז הרבה אנשים יחתמו. אבל יומיים אחר כך יהיה פשקבילים בכל הרחובות, מי שחותם הוא רוצח. אף אדם לא ירצה, אף אדם, רוב האנשים בציבור הדתי-לאומי לא ירצו שהרב אליושי והרב אוזנר יכתבו מכתב שהם רוצחים. זאת אומרת שאמרתי לרב אליהו שעד שלא נסדיר עם הציבור החרדי שלפחות לא יתנגד, אנחנו לא יכולים לצאת עם פרסום. אנשים מושפעים. בנושאים אחרים לאנשים לא אכפת. אבל בנושא של מוות, אם אדם יקראו לו רוצח, שאתה הורג, זה חשש. אני לא יודע, אני לא אומר שאני צריך לחשוש. למשל, הרב אבינר אמר לי, לא צריך לחשוש לזה. זה דעתו. לדעתו לא צריך לחשוש מה יגידו ומה זה, צריך להגיד שזה הדעה, ותבדוק ותתרום. אבל לא, רוב האנשים, רוב הפוסקים אמרו שזה סברה. זאת אומרת, אתה תצא בקמפיין. למשל, עכשיו חשבנו לעשות החתמה ולהחזיק ביד אלפי כרטיסי עדי ולהגיד, טוב, אתם מסכימים פיקוח, אז יש לכם עכשיו עוד 100,000 תורמים. זאת אומרת, המערכת הרפואית, היום עיקר הבעיה היא שהמערכת הרפואית לא מסכימה לפיקוח. וכתוצאה מזה הרבנים, לא, אפילו מהציבור שלנו, לא מוכנים לאשר חתימה על הכרטיס בגלל שאין פיקוח.
ומה קורה אם מישהו חותם?
אין לזה, נכון, אין לזה משמעות, כי הדבר היחידי שאפשרי זה... עכשיו, לפי החוק, עד לא מזמן, לפי החוק, הם אפילו לא חייבים להראות לך את המסמכים של הוועדה. מה עשה חבר הכנסת שנלר? הוא בא ורצה לעשות שינוי מאוד רציני. הוא לקח את החלטת מועצת הרבנות הראשית, כתב אותה במסר אותה למשפטנים, כתב אותה למשפטנים, והוא הגיש הצעת חוק בדיוק כמו החלטת מועצת הרבנות הראשית, חוץ מסעיף אחד, שרב חייב להיות ברגע של קובעים את המוות, כי זה סעיף שהוא חשב שלא יצליח לעבור, ובזכותו התקבל עכשיו חוק שרק עכשיו נכנס לתוקפו, התקבל לפני שנה, שנה וחצי, נכנס בזכותו חוק שכל שבדיוק כמו שמועצת הרבנות החליטה, למשל שחובה להראות לרב אם המשפחה מבקשת את כל הניירת של קביעת רגע המוות.
זה מתייחס למקרה שמוות
מוחי. מתי מקרים? זה עיקר הבעיה. שאר הדברים, למשל, אחד הדברים שאני ביקשתי מהרב שרמן, שהוא יושב בוועדה, יש בבית הנשיא ועדה לכל מיני דברים שהם בעייתיים מבחינה הלכתית רפואית או הלכתית ציבורית וכדומה, אז אני אמרתי בסדר, אתה תעשה מפקחים שהציבור החרדי יתרום כליות, יתרום קרניות, יתרום עצמות, יתרום אור. אם אתה לפחות תיתן את זה, זה ייצור איזשהו, בוא נלך על המכנה המשותף הכי נמוך, וזה גם עוד לא סודר, וזה נקודה גם מאוד חשובה שאנחנו צריכים. אחד הדברים שאני במקביל עובד זה לעשות מערכת של פיקוח הלכתי שתבדוק שתאשר מבחינה הלכתית נתינת, כי גם בזה צריך אמון, כי גם מישהו צריך לראות את שיודע לקרוא את ה-AKG ואת הכל, לראות שבאמת האדם הזה מת. אז זה גם נקודה ש... אבל כרגע המצב עומד שבעצם אנשים, שבעצם המערכת הרפואית, יש לנו 50 מפקחים, רבנים כולה, ובאופן רשמי המערכת הרפואית לא מרשה להם להיכנס. עכשיו מנסים לסדר, לקחת רב דוקטור, זאת אומרת רבנים שהם גם רופאים, או לפחות רופאים שמירי שמיים שאתה יכול לסמוך עליהם, לפחות לדאוג שאחד מהשלושה יהיה מישהו והוא יעיד שזה בסדר. למשל, אנחנו ביקשנו דבר מאוד פשוט. זה ביקש שלפחות כל אדם שקובע את רגע המוות במדינת ישראל יקבל קורס קצר על הדרישות ההלכתיות לקביעת רגע המוות. למשל, שחייב דופלר. וזה גם לא הסכימו. ככה. אני אתן לכם דוגמה, למשל לגבי הדופלר. עכשיו, מה קורה באופן מעשי בשטח? באופן מעשי בשטח, חלק מהרבנים האלו שעברו את הקורס, אם קוראים להם ומרשים להם זה, אז אנחנו מתירים לתרום. זה מה שאנחנו עושים כרגע בשטח. בלי רעש, בלי זה. אם חס וחלילה יהיה לכם מצב שמישהו ישאל, תתקשרו, נשלח לכם, נגיד הרב יואל בינון, או כל מיני, יש כל מיני רבנים, שהרב דוד לוי מאבני חסד, יש כל מיני אנשים שכבר יצאו לשטח. הם כבר הולכים בשטח, נגיד הרב נאה ברמת הגולן, אז הוא כבר היה מקרה חז וחז, לא עלינו, שנשרפו שתי ילדים, והוא בא וראה את המסמכים, וגם נעזר בפרופסור שטיינברג והרב דוקטור מודחי אלפרין, ובעצם אמר לתרום. זאת אומרת, בשטח, מי שמתגמש לכיוון הרבנים, בעצם מאפשר כן את התרומה. זאת אומרת, ישנה אפשרות היום, באופן מעשי, לא רשמי, כן ל... אבל אנחנו רוצים שהמערכת תהיה מסודרת, שאנשים יתרמו בצורה מאורגנת. אני אתן לכם דוגמה, באחד המקומות באנו, ואמרו לנו, כן, בדקו, היה ועדה הכל. היה דופלר? היה דופלר. אז אמרתי, טוב, אז זה כבר היה אחרי. אז אמרנו, בוא נעשה עוד פעם ועדה. לא, זה הם לא היו מוכנים לעשות עוד פעם. אתם לא מאמינים לנו? לא. אז אמרתי, טוב, אז תנו לי את המסמכים ונשאל שאלות. הלכתי לזה שעשה את הדופלר ושאלתי אותו כמה שאלות ואמרתי לו זה, אז ראיתי מהשאלות שהוא לא כל כך יודע להשתמש, הוא לקח את הדופלר ושם אותו, אבל הוא לא יודע כל כך להפעיל אותו, הוא לא איש מקצוע שמפעיל את ה... אני אפילו שרק למדתי על דופלר בקורס, אני כבר ידעתי כמה דברים קצת יותר מפורד, התחלתי לשאול אותו, ראיתי שהוא לא בעניינים. אז אמרתי לזה שמבקש את התרומה, אמרתי לו, זה מה שנותן אמון? אתם אומרים לי דופלר, כן, 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 כן. עכשיו אתם מבינים למה אנחנו רוצים שרב יהיה ברגע של הזה? כי כשאני רואה דופלר, אז אני רוצה לראות ש... אני לא אגע בדופלר, אני לא אבדוק, אבל אני אראה שמי שבודק... אפילו בכל בית... יש בתי חולים שאין להם בכלל מכשיר דופלר. לפחות תקנה לכל בתי חולים מכשירים, שיהיה. מסודר, מכשירים שמיועדים לזה, שבכל בית חולים יהיה... יש מכשיר דופלר כי יש את זה לדברים אחרים, אבל שיהיה אדם אחד שיודע לבדוק את זה. זאת אומרת, זה גם דבר שצריך לעשות, וזה אנחנו צריכים להיות מודעים שזה בינתיים עוד לא מסודר מבחינת המערכת הרפואית. אז צריך לקחת בחשבון שמי ש... עכשיו בינתיים אנשים מה עושים? קונים איברים בכל מיני... אפשר לקנות... יש הכי זול והכי פשוט זה בסין. בסין, בסין זה הכי טוב, כי בסין זה זול מאוד.
הם באמת הורגים.
לא, הם הורגים באמת. מה שהם עושים זה מאוד פשוט. יש קאט שאם אתה משתייך אליה אתה חייב מיטה, אבל לא הורגים אותך מיד, שמים אותך בבית סוהר, וברגע שזה מתאים לאיברים אז הורגים אותך. זה אסור. מוות, כן. הרב יעקב אריאל עכשיו פרסם מודעה ברורה וחד משמעית, שאפילו שאתה בטוח שממילא, שום דבר, אסור לקחת מסין איברים. אז זה נקודה שככה... כן, זה ממש סיוע ש...
זה של הרצח.
כן, זה ממש רצח. זה ודאי שאסור. אז זה נקודה ש...
זה דעת הרב, אבל זה נקנה...
מה פירוש?
מאפשר,
כן, אבל עכשיו לא, עכשיו מנסים, זה לא מביאים את האיברים, אתה הולך לשם, זה מילא נעשה מחוץ לגבולות המדינה, זה לא כל כך... מה זה? הרבה פעמים כן, מוצאים בית חולים במזרח הרחוק שהוא מערבי, ואז עושים את ההשתלה. אז יש אפשרות בטורקיה, אבל זה שאלה, תמיד אתה צריך לדעת מאיפה האיברים, למשל... מאוד מקובל בכליות, יש מקומות שכשאתה עובר ניתוח, נגיד, יש איזה שניתוח, והרגע שפותחים לך את הבטן, אתה אחר כך מגלה שגם לקחו כליה. זה קורה באירופה, במזרח. במזרח אירופה. זה קורה. שיש כל מיני אנשים כפריים וזה, שלא כל כך... עכשיו, מה שעושים אנשים, נגיד ברומניה, בזה מפרסמים מודעה בעיתון. ככה זה עולה און לקנות. מפרסים הודעה בעיתון, ובאים ל... פעם עשו את זה אפילו בארץ, הם היו באים פה לארץ כאילו לטייל, והיו קודם מודקים אם זה מתאים, ואז כאילו מסיבות אלטרואיסטיות הם תורמים, רק משלמים להם את הנסיעות ואת העיבוד זמן, 10,000 או 10,000 דולר. 10,000 דולר לאחד מרומניה, זה... ברומניה, כן. 10,000 דולר שם זה... אני הייתי ברומניה בלבדוק, אז היה כל הפרשייה, אז הייתי קודם לבדוק את הבתי חולים מבחינת ההשגחה. אני חושב שבחמש דולר היה לנו מונית צמודה מהבוקר עד הערב. אז אתה מקבל 10,000 דולר, אתה יכול לקנות דירה, אתה יכול להיות עשיר כל החיים. אז האדם מוכן לתרום, הוא לא תולם שניים, תולם אחד. כי מבחינה מעשית אפשר לתרום מן החי. אתם רואים מה שעשה רביץ', חבר הכנסת רביץ', הוא בן דוד שני שלנו, והוא היה לו בעיה, וזה היה בדיאליזה כבר קשה במצב לא טוב, ואז אמרו לו שהכי טוב שהילדים יתרמו, אז יש שלושה, ארבעה ילדים. רצו לתרום, זאת אומרת, ארבעה התאימו וכולם רצו לתרום, וכל אחד אמר אני רוצה. אז הלכו לרבנים, אמרו שחייבים לעשות גורל. עשו גורל, אז יצא לבן הגדול, והוא תרם. ובזכותו הוא חי עוד איזה 10 שנים, משהו כזה, 8 שנים, 10 שנים. אז זה...
יש קהל שתלמודד מאוד מקיף, רק לא מודד.
שמה? זה שאלה גדולה, האם מותר לאדם חרדי לקבל לב?
לא, מטעמים אחרים, נשים, כמו שהתורה אומר שזה כאילו, אם אתה לא נותן ללוויני, גם לא מקבל. גם פה זה, אם אתה לא מודה במה אתם חי, אתה לא תורה ולא מקבל.
כן, למשל סעיף אחד הכניסו, וזה יהיה ויכוח גדול, שזה עוד לא יצא אל הפועל, אבל הכניסו את זה, שמי שחתום על כרטיס סעדי, יש לו קידום בתור בהשתלה. שיגלו את החלק הזה בחוק, אתם תראו שיהיה פה רעש בכל הארץ.
יש,
ויש את הסעיף, אבל זה עוד לא מבוצע למעשה, אז לכן יודעים, אבל זה, אתם תראו שזה יתפרסם, אז יהיה שמח פה.
נו, אבל מה אפשר להגיד?
אבל מי שכבר בתור גם יכול לתום, מי כבר בתור לקבל או יכול לתום.
נכון.
לא, הכוונה ש...
כן, אז זה דבר ש...
שהוא כזה אדם לפני.
לפני?
זה אני כבר לא יודע בדיוק.
אתה בתור, יש לך סיכוי לדבר למות שאתה לא... הדור שלך לא תגיע, אבל יברך שלך, ידעו למישהו.
לא, לא יקחו בטח בהחלט את זה.
אז באופן מעשי מה שאנחנו כרגע אומרים, מצווה לחתום בכרטיס סעדי, אבל עוד לא.
אבל
עוד לא. הסיכום של הדברים, מצווה לחתום על כרטיס סעדי ומצווה לתרום איברים, אבל עוד לא.
עוד לא?
לא. עד שלא יאפשרו שיהיה פיקוח רבני בשטח, לא משנה באיזושהי צורה, ועובדים על זה. אני לא, אני אמרתי שאת לא יכולה לסמוך. אני אמרתי שיש, יש בעיה, כן, כן, נכון. אז אמרתי, זה הסברה של הרב אבינר. הרב אבינר טוען שהוא סומך על המערכת ואומר שבפיקוח נפש צריך לסמוך. אבל רוב הפוסקים האחרים לא קיבלו, זאת אומרת, הרב שפירא, הרב אליהו, הרב אריאל, הרב ליאור. לא, אני לא אמרתי שאסור, אבל הם אומרים שיש יותר מדי מקרים ש... אז זה ברור שזה מצווה אדירה לתרום. לתרום וגם מצווה אדירה לחתום על כרטיס סעדי.
מה שהבעיה, שמצד אחד חייבים, באמת זה מצווה גדולה לתרום, מצד שני צריכים באיזשהו צורה לעשות לחץ על המערכת.
כן, נכון.
ואם כולם יחתמו, זה לא יהיה לחץ על המערכת.
לא, אז לכן רצינו לעשות חתימה ולחכות ולהגיד, יש 100,000 חותמים, אתם נותנים פיקוח? אז זה עכשיו בתוכניות.
נו, אבל אני לא שמעתי.
נכון, נכון, אבל אתה קודם צריך לגבש את ה...
אפשר לעשות חתימה בתנאי שיהיה...
יהיה פיקוח.
יהיה פיקוח.
כן, אז זה מה שרצינו לעשות, כרטיס סעדי מיוחד.
אבל אם לעשות חוק, שיש זכות לעשות עם פיקוח, ושהנראה למערכת לעשות בלי פיקוח במקרה הזה, זה יהיה לחץ על מערכת.
נכון, נכון. אז זה עכשיו, קודם כל טוב שהחוק של שנלר עבר, שזה דבר גדול, כי זה קידם את התפיסה, זה שמצאו, זה מאוד קרוב, אבל זה בעיה, זה מאוד קרוב, אבל זה עדיין בעייתי. וכאן גם נכנס הנושא של הוויכוח ההלכתי בפנים, שהוא מאוד מאוד קשה מבחינת ה... ש?
נכון.
לא, אז זה מה שאני אומר, התקווה היא שאם הציבור הדתי יתרום, יש סיכוי גדול ש...
לכן בסיכום יש שתי בעיות. בעיה אחת זה פיקוח, שזה מלחמה נגד מערכת רפואית, שפחות או יותר מובן איך ללחם. זאת אומרת, צריכים ללחם, אבל מובן איך ללחם.
ודבר השני זה המחלוקת ההלכתית.
אבל בנושא שני לא ברור איך ללחם.
לא יוכרע, לא, הדבר היחידי שצריך להשיג, שהמערכת, שכל אחד יכבד את הדעה השנייה, זה הכל.
ולא לחץ מי שלא תורם לא מקבל?
זה אולי, אבל זה לא, אף אדם חרדי לא ירשם על כרטיס סעדי.
מסיבה הזאת?
זה לא ילחץ עליו.
אבל
זה לא ילחץ על אף אחד.
אבל איך אפשר ללחם על זה? זאת אומרת, איך אפשר להוכיח להם?
שמה להוכיח?
שמה בית מוכי זה כן.
זה לא, זה גישה הלכתית, זה לא נראה שזה בקדנציה הזאת זה ישתנה. זה יהיה דעות לפה.
זה לא מציאותי,
מה זה?
לא, זה לא אותו דבר, הם לא חייבים להסכים.
אני רוצה שלא יהיה התנגדות, כן, זה מה שאני רוצה לעשות.
הם יכולים לא להסכים.
הפסקת אש, כן, זה... וזה גם שאלה, כי השגנו מחלק מהרבנים הסכמה, אבל לא כולם... זה שאלה, לפעמים הרב רוצה, אבל יש מסביב אנשים שלא כל כך רוצים.
שאלה אחרונה, זה מה שעשו של הרב עובדיה יוסף כאן.
הרב...
שיש כאן איזושהי דעה אחרת של הרב עובדיה יוסף.
זה שאלה, הוא קיבל את ההגדרה של מוות מוחי. הבעיה היא שהוא לא כל כך, הבנתי ממנו שהוא לא רצה להילחם חזיתית, אסטרטגית הוא חשב שלא.
זה לא סעיף אחד שהוא היה ככה, שהוא היה באמת לא עם הציבור החרדי, ולמדוד הוא לא רצה
להילחם. הוא לא רצה להילחם, כי הוא חשב שזה סיבות שלו, בכל אופן אדם גדול ויש לו את ה... אז זה המצב כרגע, מצווה לחתום על כרטיס אדי, עוד מעט, רק שיהיה מערכת של פיקוח.
תודה.
שכוח גדול. יש את הכנס.